היום אספר לכם על יוסף טרומפלדור, שהיה אחד האנשים המרתקים והמעניינים והמשפיעים ביותר בתולדות הציונות. סיפור חייו של טרומפלדור משלב אמונה עמוקה ברעיונות של שוויון סוציאליסטי, גבורה צבאית יוצאת דופן ומחויבות בלתי מתפשרת להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. יוסף טרומפלדור נולד בשנת 1880 בעיר פיאטיגורסק שבדרום מערב רוסיה. אביו, זאב טרומפלדור, היה קנטוניסט, כלומר, ילד יהודי שנחטף בילדותו לשירות צבאי ארוך ומפרך בצבא הצאר, שהיה המלך הרוסי. השירות בצבא הצאר היה קשה מאוד, במיוחד ליהודים, אבל למרות הקשיים, זאב טרומפלדור, שנחטף בגיל 13, הצליח לשמור על יהדותו. לאחר שנים רבות בצבאו של הצאר, זאב טרומפלדור השתחרר, חזר לעיר הולדתו, הקים משפחה ונולדו לו 7 ילדים. יוסף היה הילד הרביעי, וכמו אחיו, קיבל חינוך ששילב פטריוטיות רוסית לצד זיקה עמוקה לזהות היהודית. יוסף הצעיר הושפע מאוד מרעיונותיו של הסופר הרוסי הנודע לב טולסטוי, שהטיף לחיים צמחוניים, לחיים פשוטים, לעזרה הדדית לזולת ועבודת האדמה. כאשר יוסף התבגר, הוא נחשף לרעיון הציוני וחלם על הגשמת רעיונות של טולסטוי לחיים פשוטים, לחיי שיתוף ולעבודת האדמה בארץ ישראל. כאשר פרצה מלחמת רוסיה-יפן בשנת 1904, התגייס יוסף לצבא הרוסי והתנדב ליחידת קומנדו שלחמה בקרב פורט ארתור במזרח אסיה. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם על מלחמת רוסיה-יפן כאשר הייתם אצלנו בפעם הקודמת. בקרב הזה גילה טרומפלדור גבורה ומנהיגות. במהלך הקרב הוא נפצע קשה ואיבד את זרועו השמאלית. למרות נכותו, הוא סירב להשתחרר מהצבא, ולאחר שהחלים מהפציעה, הוא חזר לקו האש והמשיך להילחם עם יד אחת. על גבורתו הבלתי רגילה ועל מנהיגותו בשדה הקרב, קיבל יוסף טרומפלדור 4 עיטורי גבורה מהגבוהים ביותר בצבא הרוסי. בנוסף, הוא הועלה לדרגת קצין, וזה ההישג חסר תקדים ליהודי בצבא הרוסי, שבו שררה אנטישמיות ושנאת יהודים. בתחילת 1905 נחלה רוסיה מפלה במלחמה, וטרומפלדור, יחד עם עוד 70,000 חיילים רוסים, נפל בשבי היפני. טרומפלדור היה בשבי היפני כשנה, ובזכות כישוריו ואישיותו המיוחדת וסיפור גבורתו, הוא הפך למנהיג מחנה השבויים היהודיים. מתוך 70,000 שבויים רוסים שנפלו בשבי היפני, 1,734 היו יהודים. בשבי טרומפלדור פעל רבות לקידום הרעיונות הסוציאליסטיים והציוניים, לצד דאגה לצורכי השבויים בתחומי החינוך, הרווחה והמסורת היהודית. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת 1904, הגיע טרומפלדור למצרים. מצרים הייתה תחת שליטה של בריטניה. ארץ ישראל הייתה תחת שליטה של האימפריה הטורקית. והמצרים והטורקים נלחמו אלו באלו במלחמת העולם הראשונה. במצרים, טרומפלדור פגש את זאב ז'בוטינסקי, אחד ממנהיגי הציונות, שעליו אני אספר לכם בהזדמנות אחרת. טרומפלדור וז'בוטינסקי מצאו שפה משותפת. בשנת 1915 הם הקימו במצרים את גדוד נהגי הפרדות, שהיה היחידה הצבאית היהודית הראשונה מאז ימי מרד החשמונאים וחורבן בית שני. הגדוד, שמנה כ-650 לוחמים ומתנדבים יהודים, רובם כאלה שגורשו על ידי הטורקים מארץ ישראל, פעל ככוח עזר לוגיסטי במסגרת הצבא הבריטי שלחם באימפריה הטורקית. מפקד הגדוד היה הקולונל הבריטי ג'ון הנרי פטרסון, וסגנו היה יוסף טרומפלדור. הגדוד הוביל אספקה של מזון, מים ותחמושת ללוחמים בשדה הקרב, ולקח חלק פעיל ונועז בקרב גליפולי הקשה מול האימפריה העות'מאנית. האימפריה העות'מאנית זה האימפריה הטורקית כמובן. עם סיום מלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מאנית ששלטה בארץ ישראל, סוריה ולבנון, קרסה, והמעצמות המנצחות, בריטניה וצרפת, חילקו ביניהם את האזור בהסכם שנקרא הסכם סייקס-פיקו. לפי ההסכם הזה, צרפת קיבלה שליטה והשפעה על סוריה ולבנון, ואילו בריטניה קיבלה שליטה והשפעה על ארץ ישראל, עבר הירדן, עיראק ואזורים נוספים. במפה שמופיעה בשקופית אפשר לראות את אזורי ההשפעה השונים. חלוקת אזורי ההשפעה בין המעצמות נעשתה בצורה שרירותית על ידי קצינים צרפתים ובריטים שלא הכירו את האוכלוסייה שחיה באזור הזה ואת הסכסוכים שהיו קיימים. הדבר הזה יצר בעיות שקיימות באזור הזה עד היום, כמו מלחמות האזרחים המתמשכות בלבנון, בסוריה ובעיראק. המעצמות לא ממש שלטו על אזורי ההשפעה שהסתרעו על שטחים עצומים, ובחלק מהאזורים שררו אנרכיה והפקרות. אחד האזורים הללו שבו שררה אנרכיה היה צפון עמק החולה, בצפונה של ארץ ישראל, בגבול שבין שטח שהיה תחת חסות בריטית לשטח שהיה תחת חסות צרפתית. האזור הזה נקרא היום אצבע הגליל, בקצהו נמצאת המושבה מטולה, ודרומית אליה נמצאת העיר קריית שמונה. וגם כאן אפשר לראות את המפה, את ים כנרת למטה, את ים החולה, שאגב, את ביצת החולה ייבשו אחרי קום המדינה, היום יש שם רק אגמון קטן, ולמעלה סימני בתים זה אזור ההתיישבות היהודית, שהכי הכי למעלה זאת היא מטולה. בתוך שטח ההפקר הזה באצבע הגליל שכנו ארבע נקודות יישוב יהודיות, קטנות ומבודדות. הנקודה הראשונה שהוקמה בשנת 1896, בתקופה שבאזור שלטה האימפריה העות'מאנית, הייתה המושבה מטולה, שהוקמה על ידי שליחיו של הברון רוטשילד על אדמות שנרכשו מתושבים דרוזים מהאזור. גם היום מטולה נחשבת ליישוב הישראלי הצפוני ביותר. 20 שנים לאחר מכן, במהלך מלחמת העולם הראשונה, התרחש באזור גל התיישבות נוסף, שהביא עמו את הרעיון של הקבוצות והקיבוצים, החיים המשותפים. בסוף 1916 הוקמה על ידי ארגון השומר חוות רועים שנקראה כפר בר גיורה, ובהמשך הפכה לקיבוץ כפר גלעדי. בשנת 1918, לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, הוקמה חווה חקלאית עצמאית בשם תל חי, בסמוך לכפר גלעדי, על שטח ששימש קודם לכן כחווה של פועלי מטולה. שנה לאחר מכן, שזה כבר היה לאחר המלחמה, בשנת 1919, הוקמה חווה נוספת בשם חמרה, על ידי פועלים מהגליל התחתון. אך היא התקשתה לשרוד ופונתה זמן קצר לאחר מכן בשל המצב הביטחוני הרעוע באזור שתכף אדבר עליו. כאן אפשר לראות במפה מצד שמאל, שזאת היא מפה מאותה תקופה, את מטולה, את כפר גלעדי, את חמרה ואת תל חי. וגם למטה את ים החולה. קריית שמונה נמצאת היום באזור שכתוב שם גחולה. זה היה כפר ערבי באזור הזה, כאן נמצאת פחות או יותר קריית שמונה של ימינו. היא הוקמה ב-1949 לאחר קום המדינה. ההתיישבות בתל חי ובכפר גלעדי התבססה על רעיון של קבוצות עבודה שיתופיות, חיים משותפים. הצעירים והצעירות במקומות הללו חיו חיי שיתוף ודגלו בעבודה עברית, הגנה עצמית וחיים חקלאיים. אולם בשל המצב הביטחוני הרעוע באזור, והמרחק הגיאוגרפי ממרכזי היישוב היהודי במרכז הארץ, נקודות היישוב הללו היו פגיעות ומבודדות ביותר. אזור אצבע הגליל ועמק החולה לא היה מיושב בצפיפות, בעיקר בגלל ביצות החולה, ריבוי היתושים ומחלת המלאריה שהיתושים הפיצו. רוב האנשים באותה תקופה מתו ממחלת המלאריה, זו מחלה נוראית. מי שמפיץ אותה זה היו היתושים. ולכן באזורים נמוכים שבהם היו ביצות, כמעט לא היו אנשים לא התגוררו. מעט תושבי האזור היו חקלאים ערבים שכונו פלאחים, ושבטים בדואים שעסקו בראיית צאן ובשוד. באזורים ההרריים הגבוהים, שהיו רחוקים ממוקדי היתושים, חיו גם דרוזים, ערבים מוסלמים וגם ערבים נוצרים. האנרכיה ששררה באזור לאחר מלחמת העולם השנייה הובילה להתפרצות של מרד ערבי ובדואי נגד הניסיון הצרפתי לשלוט באזור. מנהיגים מקומיים ובראשם בדואי בשם כמאל אפנדי גייסו כנופיות חמושות של בדואים ופלאחים שנלחמו בצרפתים. היישובים היהודיים ניסו לשמור על ניטרליות ולא להתערב בסכסוך שבין הבדואים לצרפתים. אולם הבדואים חשדו שהיהודים משתפים פעולה עם הצרפתים ומסייעים להם. הבדואים החלו לתקוף את היישובים היהודים, בעיקר למטרות שוד, תחת תירוצים שהם מחפשים חיילים צרפתים שמסתתרים אצל היהודים. במאבק הזה, היישובים היהודים נותרו ללא הגנה. הצרפתים לא הצליחו לשלוט בשטח ולספק הגנה ליישובים היהודים, ואילו הבריטים ששלטו מדרום לאזור הזה סירבו לשלוח כוחות לצבא צפונה כדי לא ליצור תקריות דיפלומטיות או צבאיות עם הצרפתים. בינתיים, עם תום מלחמת העולם השנייה, טרומפלדור חזר לרוסיה. ברוסיה טרומפלדור הצטרף אל תנועת החלוץ, שהייתה תנועה עולמית של צעירים יהודים שהתארגנו במטרה לעלות לארץ ישראל, ליישב אותה ולבנות בה חברה עובדת ושוויונית, סוציאליסטית. עד מהרה טרומפלדור הפך למנהיגה הבולט של תנועת החלוץ. בוועידת היסוד שלה, שהתקיימה ברוסיה ב-1919, נשא טרומפלדור נאום מרשים. הוא ראה בחלוצים אנשי ברזל, פועלים וחיילים המוכנים לשרת את העם היהודי בכל משימה שתידרש, בין אם מדובר בחפירת תעלות, ייבוש ביצות או הגנה על היישובים היהודיים. תנועת החלוץ הקימה במזרח אירופה חוות חקלאיות אליהן נשלחו צעירים יהודיים לתקופת הכשרה, שבמהלכה הם למדו את עבודת האדמה, למדו עברית, ספגו את ערכי הציונות ולמדו להסתגל לחיי שיתוף. לאחר תקופה בחוות ההכשרה, הצעירים האלה עלו לארץ והם בעצם היו החלוצים שהקימו את היישובים בארץ ישראל באותה תקופה. תנועת החלוץ זכתה להצלחה אדירה. היא הפכה לזרם המרכזי בתנועה החלוצית, ורבים מחבריה, כפי שסיפרתי, עלו לארץ ישראל והקימו בה קיבוצים ומושבים ונקודות היאחזות בקרקע. פה אפשר לראות בתמונה, בתחילת חוות ההכשרה ברוסיה, שבה יושבים צעירים יהודיים ולומדים את עבודת האדמה, לחיות ביחד וכמובן להגן על עצמם. מיד לאחר ועידת היסוד של תנועת החלוץ, גם טרומפלדור עלה לארץ. הוא לא רק דיבר, הוא עשה. הוא הצטרף אל ההנהגת היישוב היהודי בארץ ולקח חלק בוויכוח שהתנהל סביב לשאלה האם לפנות את היישובים המבודדים באצבע הגליל בכדי להציל חיי אדם, או להתעקש ולהישאר באזור בכדי לקבוע את גבולותיה העתידיים של הארץ. מה לדעתכם הייתה עמדתו של טרומפלדור? מה הוא טען? צריך לעזוב את היישובים או להישאר בהם? מה הייתה דעתכם שלכם אילו אתם הייתם שם במקומו? הייתם בעד הצלת חיי אדם ונטישת היישובים, או הייתם בעד להישאר במקום תוך סיכון והקרבת חיי אדם? ובכן, טרומפלדור התנגד לנטישת היישובים היהודיים, ובסוף 1919 הוא הגיע לתל חי במטרה לפקד על הגנת האזור. באותו חודש נהרג בתל חי שניאור שפושניק, אחד המגינים, כתוצאה מירי טועה שירו שודדים ערבים אחרי שהם הצליחו לבזוז כפר ערבי סמוך. הם לא ניסו להרוג אותו, הם פשוט ירו באוויר והוא נפגע מכדור טועה. טרומפלדור דרש בתוקף מהנהגת היישוב היהודי בארץ לשלוח נשק ותגבורת, ולא לסגת בשום פנים ואופן מאצבע הגליל. אולם, למעט מתנדבים ספורים שהגיעו לסייע, תגבורת משמעותית לא הגיעה. בתחילת שנת 1920 המצב הלך והחמיר. קבוצת חמרה פונתה והמתיישבים היהודים התרכזו בעיקר בכפר גלעדי ובתל חי. טרומפלדור וחבריו ניסו להחזיק מעמד עם המשאבים הדלים והתגבורת הקטנה שכללה בעיקר צעירים לא מנוסים שהגיעו מהדרום, מאזור המרכז. בשישה בפברואר 1920 נהרג בשדה סמוך לתל חי במהלך מאבק עם שודדי בהמות אהרון שר, אחד הצעירים שבא לעזרת היישוב מהמרכז. וזאת היא תמונה שלו, בחור צעיר. בבוקר 1 במרץ 1920, י"א באדר תרפ"פ, תזכרו את התאריך הזה, הקיפו מאות בדואים חמושים בראשות קמאל אפנדי את תל חי. קמאל אפנדי טען בפני מגיני תל חי כי הגיע אליו מידע לפיו חיילים צרפתים מסתתרים במקום, ודרש להיכנס ולערוך חיפוש. טרומפלדור, שרצה למנוע התנגשות חזיתית מול כוח עדיף בהרבה של המוני בדואים, התיר למנהיג הבדואים וכמה מאנשיו להיכנס לחצר המבוצרת לצורך החיפוש. זו הייתה טעות נוראית. במהלך החיפוש, כמאל אפנדי וכמה מאנשיו הגיעו לבניין המרכזי בחצר תל חי ועלו לקומה השנייה של הבית. בקומה השנייה שהו כמה מגינים, בהם דבורה דרכלר ושרה צ'יז'יק, שאלה התמונות שלהם. במהלך החיפוש בקומה השנייה, ניסה כמאל אפנדי לקחת בכוח את אקדחה של דבורה דרכלר. דבורה התנגדה. לפי אחת הגרסאות, במהלך המאבק עם כמאל אפנדי נפלט כדור מאקדחה של דבורה. על פי גרסה אחרת, היא רק צעקה לעבר טרומפלדור שהיה בחצר, יוסף, לוקחים לי את האקדח! מכל מקום, טרומפלדור ששמע את הצעקות או היריעה, חשב שהבדואים החלו לטבוח במגינים שבקומה השנייה. הוא ירה יריית הזרה באוויר או ירה לעבר אחד התוקפים ונתן פקודה לפתוח באש. מיד התפתח קרב יריות אז בחצר הצפופה. התוקפים הבדואים הטילו פצצה לתוך החדר שבו שהו שרה וחבריה בקומה השנייה. מהפיצוץ נהרגו שרה צ'יז'יק, דבורה דרכלר, בנימין מונטר וזאב שרף ששהו בחדר ויצחק קניבסקי ששאפו בחדר נפצע קשה. מהקומה השנייה הבדואים שלטו באש של החצר. להתקפה הצטרפו המוני בדואים ששהו מחוץ לחצר. יוסף טרומפלדור שניסה לצאת מחדר האוכל אל המדרגות שהובילו לקומה השנייה נפצע בידו וחזר פנימה. כשניסה לצאת שוב נפצע בבטנו ופונה על ידי חבריו לחדר ששימש לטיפול בפצועים. לאחר שעות של קרב שבו נהרגו ונפצעו רבים מבין הבדואים, החלו הצדדים לנהל משא ומתן בצעקות שבסופו הקרב הסתיים. הבדואים נסוגו עם הפצועים והרוגים שלהם, וגם אנשי תל חי החליטו לנטוש את תל חי ולשרוף אותה. בינתיים הגיע מכפר גלעדי תגבורת לסייע למגיני תל חי, ועימם הרופא דוקטור גרי שטיפל בפצועים וביניהם טרומפלדור, שלא שרד בדרך לכפר גלעדי ומת מפצעיו. חבריו סיפרו שרגע לפני מותו, כאשר הוא נשאל, מה שלומך יוסף? ענה טרומפלדור, לא נורא. טוב למות בעד ארצנו. דבריו אלו של טרומפלדור הפכו למיתוס לאומי שליווה לוחמים רבים לאורך כל מלחמות ישראל. יומיים לאחר מכן נטשו המתיישבים גם את כפר גלעדי ועברו דרומה אל קיבוץ איילת השחר שהיה בשטח בשליטה המנדט הבריטי. בעקבותיהם נטשו גם תושבי מטולה את המושבה. לאחר שהיהודים עזבו את האזור, הכוחות הצרפתיים פעלו באגרסיביות נגד הפורעים הערבים והצליחו להשליט סדר. בתחילת אוקטובר באותה שנה חזרו המתיישבים היהודים אל שלושת היישובים שננטשו ויישבו אותם מחדש. בסוף 1920 נמסר האזור כולו לשליטה בריטית והיה תחת השליטה הבריטית עד להקמת מדינת ישראל. עמידת הגבורה של המגינים הייתה לסמל, ועד היום רווחת הדעה כי בזכות גבורתם, גבורת המגינים באצבע הגליל נכללה בתחום שטח ושלטון המנדט הבריטי ולאחר מכן בתחום מדינת ישראל. בשנת 1926 אוחד תל חי עם כפר גלעדי ואנשיו עברו לשם. שמונת נופלי תל חי נקברו בבית הקברות שנמצא בין תל חי לכפר גלעדי. מעל קברם הוצב פסל הארי השואג שהכין הפסל אברהם מלניקוב. לאחר קום המדינה שוקמה ושוחזרה חצר תל חי הנטושה, וכיום יש במקום אתר הנצחה ומוזיאון, שבו מוצגים אורח החיים של אנשי ראשית ההתיישבות ותיאור קרב תל חי. בהשראת עמידת הגבורה של יוסף טרומפלדור וחבריו בחצר תל חי, חיבר לזכרם ברל כצנלסון, שהיה אחד ממנהיגי היישוב היהודי, את תפילת יזכור. זאת התפילה שנקראת עד היום, בשינויים קלים, בטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו וכדומה. בשנה הבאה ביום הזיכרון, כאשר תשמעו את תפילת יזכור, תזכרו שאת התפילה הזאת חיבר ברל כצנלסון לזכר מגיני תל חי ובראשם יוסף טרומפלדור. גם העיר קריית שמונה שהוקמה בשנת 1949 לאחר קום המדינה נקראת לזכרם של שמונת נופלי תל חי. קריית שמונה, לזכר השמונה. יום י"א באדר הוא יום ציון ממלכתי ומכונה בשם יום תל חי. בכל שנה מתקיים ברחבת האריה השואג טקס זיכרון ממלכתי לזכר מגיני תל חי, בהשתתפות חניכי תנועות הנוער וגם בני עקיבא. כשאני למדתי בבית הספר, ציינו בכל שנה את היום הזה, ושמענו סיפורים על גבורת לוחמי תל חי. האם גם אתם מציינים כעת בי"א באדר את יום תל חי? האם אתם לומדים על טרומפלדור בבית הספר? אם כן, אז ודאי עכשיו אתם יודעים הרבה יותר על תל חי. ואם אינכם מציינים את זה, אז בבקשה, בי"א באדר בשנה הבאה, תבקשו מהמורים שלכם לציין את יום תל חי. תלמדו, תספרו, תשתפו את החברים שלכם בסיפור גבורתו של יוסף טרומפלדור. אסור לנו לשכוח את סיפור גבורתם של מגיני תל חי. והנה בתמונה מצד שמאל, עומדת ילדה, אתם מזהים אותה? את הילדה הזאת, את התמונה הזאת אני צילמתי, ליד הארי השואג. מי זאת היא הילדה? ובכן, ב-12 באוגוסט 2011 ערכנו טיול משפחתי באצבע הגליל וביקרנו בחצר תל חי ובבית הקברות שבו קבורים מגיני תל חי. הילדים שבתמונה, ממש באמצע של בית הקברות, הם הבר ואלון, שהיו אז בני 9. והנה בתמונה, בכניסה לבית הקברות, סבתא צופיה, בר ואלון, אבא שלכם עם המצלמה, ומאחור אני דקל עם המשקפיים, עומדים לרגע ליד אנדרטה, לזכר נופלים שנהרגו שם כמה שנים קודם לכן. בשישי באוגוסט 2006, במהלך מלחמת לבנון השנייה, התארגנו במקום לוחמים מגדוד המילואים, גדוד צנחנים 9255. תוך כדי התארגנות נפל במקום טיל קטיושה ו12 מלוחמי הצנחנים נהרגו במקום הזה. לזכרם הוקמה אנדרטה, ואנחנו עמדנו שם והתייחדנו עם זכרם וציינו את גבורתם. בין התמונה של בר ואלון עומדים בעמדת ירי לאורך החומה שהקיפה או מקיפה את חצר תל חי. וכאן בתמונה מצד ימין אמא שלכם, סבתא צופיה עם איזה גור קטן שנולד קצת לפני כן, ושקד. אחורה נתרואים גם את בר בחולצה האדומה, מתבונן באחת התמונות. מי זה הגור הזה של הידיים של סבתא צופיה, אתם יודעים? והנה אמא שלכם עומדת, מחזיקה ביד מה שנקרא מגל. המגל הוא לא להוריד ראשים של אנשים או את הראש של שקד, אלא לקצור את החיטה. ביד אחת מחזיקים את המגל, ביד השנייה תופסים אלומה של שיבולים, ומניפים ובאבחת מגל קוצרים את החיטה או את השעורה. וכאן בר ואלון, תראו איזה מבט קשוח יש לאלון, עומדים בקומה השנייה, ממש ליד החדר שבו נהרגו מגיני תל חי. והנה אבא שלכם עומד ומצלם מתל חי את עמק החולה, ורגע לפני שעזבנו, התיישבנו מתחת לעץ, עץ חרוב. אלון קרא את האלון בעין שהוא קיבל, את החוברת על המקום, ואימא שלכם לא כל כך בהצלחה, אחר כך סבתא צופיה כן בהצלחה, נתנה אוכל לתינוק הזה. מזהים את התינוק? לוי, כמו האריה השואג. ואגב, שהגת הארי, שמו של המבצע באיראן, הוא נקרא על שמו של הארי בתל חי. אז זה הסיפור, סיפור גבורתם של לוחמי תל חי וטרומפלדור, ועכשיו אתם גם יודעים מי זה טרומפלדור.